ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרה של התלמוד. אנחנו בשבוע שעבר הגענו אנחנו במסכת בבא מציע, ודיברנו על כל מיני מעשים של חכמי ישראל כדי לשמר את התורה. סיימנו ברבי חייא ורבי חנינא שהיו מתווכחים בדברי תורה, ומשם למדנו על גדלותם, שאמר אני הייתי זורע זירי פשטן, ומהפשטן עושה רשתות, ואחר כך הולך צד צבעים ומאכיל את הבשר שלהם ליתומים שלומדים תורה, ומהאורות הייתי מכין קלפים, ואחרי זה כותב על זה את החמישה חומשי תורה, והולך לעיר ומביא חמישה ילדים ונותן לכל אחד מהם חלק מהתורה, מהחמישה חומשי תורה, ואחר כך מלמד אותם שישה סדרי משנה, וככה הייתי מעסיק אותם, ככה שלא תשתכח תורה מישראל. וזה מה שסיימנו, שאמר רבי, כמה גדולים מעשי חייא שהיה עושה את זה, רבי חייא, כן? ושאל אותו רבי ישמעאל, אפילו מעשיו יותר גדולים ממך? אמר כן. אמר, ומה עם אבא שלך, שזה רבן שמעון בן גמליאל, כן? אמר לו, חס ושלום, לא תהיה כזו בישראל. פה אנחנו סיימנו, והיום אנחנו ממשיכים. עדיין אנחנו במסכת בבא מציע. אמר רב יהודה, אמר רב, כל מה שעשה אברהם אבינו מדובר, כן? למלאכי השרת בעצמו, שבאו אליו המלאכים לבקר אותו כפי שמתואר בתורה, חלק מהשירות שאברהם נתן להם בסעודה שהוא הכין, היה דברים שאברהם עשה בעצמו, וחלק עשה על ידי שליח, תכף נראה. אז הגמרא אומרת, כל מה שעשה בעצמו, עשה הקדוש ברוך הוא לבניו בעצמו. השם עשה בעצמו, לא על ידי שליחים, לא על ידי מלאכים. וכל מה שעשה אברהם על ידי שליח, עשה הקדוש ברוך הוא לבניו על ידי שליח. כרגיל, הכל מידה כנגד מידה. נאמר, אל הבקר רץ אברהם, הוא רץ להביא את העגלים בעצמו, כתוב, ורוח נשא מאת השם, הסלבים. אתה הלכת להביא להם בשר, השם שלח לנו סלב, שזה בשר, כן? שלח לנו את זה במדבר, מאת השם, בעצמו. ויקח חמאה וחלב, הלך אברהם הכין חמאה וחלב מאותם עגלים, אז כתוב, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, כן? והוא עומד עליכם תחת העץ, והוא עומד עליהם תחת העץ, אברהם עומד לשרת אותם תחת העץ, כן? הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, זה מה שהשם עשה. אברהם הולך עמם לשלחם, מלווה אותם שהם הלכו, והשם הולך לפניהם יומם, כן? אברהם אמר, יוקח נא מעט מים, אמר לנער, לך תביא מים, השם עשה מים על ידי שליח, והקיט בצור ויצאו ממנו מים ושתה עם, זה הכוונה משה רבנו. לא השם נתן ישירות, אלא נעשה על ידי משה, ומזה באו כל הצרות אחר כך. כן? הגמרא אומרת, ופליגה דרבי חמא ברבי חנינא. יש פה מחלוקת. ואמר רבי חמא בר חנינא, רבי חמא אומר, כן, וכן בשמו של תנא דבי רבי ישמעאל, כן? בשכר שלוש זכו לשלוש. בשכר חמאה וחלב זכו למן. בשכר והוא עומד עליהם זכו לעמוד ענן. ובשכר יוקחנה מעט מים, זכו לבערה של מרים, ששלחו לנו בער במדבר שהייתה הולכת איתנו, כן? יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם, אמר רבי ינאי ברבי ישמעאל, אמרו לו, כן? וכי בערביים חשדתנו שהם משתחווים לאבק רגליהם, הרי שהם באו, הוא הביא להם מים לשטוף את הרגליים. למה? היה אז מדובר שהערבים היום משתחווים לאבק שיש להם ברגליים. לא מבינים את ההיגיון של זה, אבל זה מציאות שהייתה. לא היה עוד אסלאם. פה מדובר 2000 שנה לפני שהם התחילו עם הדת שלהם, שנקראת אסלאם, קוראן וכו'. זה, אז הערבים לא היה להם דת. כולם היו פלחים, חיים במדבריות, והיום משתחווים לאבק רגליהם. אז ברגע שהביא להם את המים, כביכול הוא חושד בהם שהם עובדי אלילים, כן? אז כתוב, כבר יצא ממנו ישמעאל, כן? בגלל זה שכביכול הוא חשד אותם לערבים, אז יצא ממנו ישמעאל. ויער אליו השם וכחום היום, כן? ויער אליו השם כחום היום. מהי כחום היום? אמר רבי חמא בר חנינא אותו היום, יום שלישי של מילתו היה. ביום השלישי של ברית מילה, אז ידוע שזה יום הכי קשה לתינוק. ובא הקדוש ברוך הוא לשאול באברהם, גם אברהם שהיה מבוגר, עדיין יום השלישי זה יום הקשה ביותר במילה. בא הקדוש ברוך הוא לשאול באברהם, הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה, כדי שלא יוטרח אותו צדיק באורחים. אברהם היה מה שנקרא מחור, מחור לאורחים, לא יכול יום אחד בלי אורחים, בלי לשרת אותם. כתוב, הייתה אשל, הכוונה אשל זה אכילה, שתייה, לינה. הכל בחינם, היה לו מלון, כולם באים, אוכלים, ישנים, נחים על הדרך, לא משלמים כלום, הוא רק היה מבקש מהם לברך. וכך היה מפיץ את האמונה באל אחד בעולם, כי כל אחד היה עובד לאיזה קט אחרת, כן? אז כתוב שהקדוש ברוך הוא ריחם עליו, רצה שינוח ביום השלישי של ברית המילה, עשה את היום הכי חם שהיה אי פעם בעולם, חום אימים, אף אחד לא יצא מהאוהלים, כולם התחבאו מהשמש, כן? ואז אותו היום, יום שלישי של מילתו, בא הקדוש ברוך הוא לשאול באברהם, הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה כדי שלא יוטרח אותו צדיק באורחים. שדרי לאליעזר למפק לבראי. אז הוא שלח את אליעזר לחפש אורחים, נפק ולא אשכח. מסכן אליעזר הלך שם בחום, לא מצא כלום, חזר. אמר למה אמננה? אמר לו, אני לא מאמין שאין אף אורח, לא יכול להיות. כן? אז נפק יהיו, הלך הוא בעצמו, למרות שהוא היה חולה, כן, ביום השלישי למילתו, וישא עיניו ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויר וירוץ לקרותם, מי הם היו? מיכאל, גבריאל ורפאל, שלושת המלאכים, כן? מיכאל שבא לבשר את שרה, מיכאל בא לבשר לשרה, הנה את הרה יולדת בן, בשנה הבאה יהיה לך בן, כן? רפאל שבא לרפות את אברהם, המלאך רפאל אחראי על כל הרפואות בעולם, וגבריאל דאזי למהפכה לסחום. גבריאל הוא בא להפוך את סדום ועמורה, כן? לחסל את כל הרשעים שהיו חיים בחמש ערים של כל הרשעים האלה שהיו באותו זמן. כל מלאך עושה שליחות אחת, אין מלאך עושה שני שליחויות, לכן כל מלאך והתחום שלו, כן? המלאכים הם רובוטים, כביכול הם אמנם רוחניים והם במדרגה גבוהה, אבל אין להם בחירה, הם עושים את רצון קונם, רצון הקדוש ברוך הוא, והם מתוכנתים, כל מלאך בתפקיד שלו, כן? וגם ידוע שכל מלאך עושה שליחות אחת, כל שליחות היא בקטגוריה, בטריטוריה של מלאך אחר. הגמרא ממשיכה בעניין אחר עכשיו, אמר מר, צועת החותם, צועה זה לאו דווקא צועה שאדם יושב בשירותים ומוציא את הקיבה שלו. צועה זה דבר מלשון יציאה, כל מה שהגוף מפריש נקרא צועה. רק מה, יש צורה שאדם מפריש בשירותים, ויש צורת החותם, זה הכוונה מה שיוצא, הנזלת שיוצאת מאף, צורת האוזן, זה הלכלוך שיש באוזניים כביכול. אז עכשיו הגמרא מדברת על כל דבר ודבר, מה העניין שלו, כן? אמר, צורת החותם וצורת האוזן, מה שיוצא מהאף ומה שיוצא מהאוזניים, רובם קשה ומיעוטם יפה. אם יש יותר מדי, זה לא טוב. אבל קצת לחות באף, האף קצת רטוב מבפנים, טיפה נזלת, זה טוב. קצת מהחומר הזה שיש באוזניים, זה טוב. יותר מדי, זה כבר לא טוב. רבי חנינה אמר, זו צינה. ואמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים, חוץ מצינים פחים. עכשיו השאלה היא, מדברים כאן עכשיו על מחלות. האם כל המחלות זה ביד השם, או שחלק מהמחלות זה בידו של האדם? זאת אומרת, האם אם לא נגזר בראש השנה שאדם יחלה, יכול להיות שאדם יהיה חולה? או רק מה שנגזר זה מה שיהיה? זו השאלה כאן. אז הגמרא אומרת, רבי חנינה אומר, מדובר כאן על צינה. מה זה צינה? מלשון קור. כן, צונן זה קור. דאמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים, כל מה שקורה לאדם מבחינת רפואה, זה הכל גזרה מראש השנה, גזרה מידי שמיים, חוץ מדבר אחד, מהו? צינים פחים. מה שנאמר, צינים פחים בדרך עיקש, שומר נפשו ירחק מהם. כשאדם הקשן הולך בדרכו בכוח, והוא רואה בדרך שלו מלכודת של קור, שעכשיו רוחות ומקום קר ומקום של קרח ושלגים וכו'. אז התורה אומרת, שומר נפשו ירחק מהם. מי שבאמת אכפת לו מהבריאות של עצמו, יברח מאותו מקום, או שיגן על עצמו מפני הקור. מה רואים מכאן? שזה בידו. אם הוא ירחק מהם, הוא ינצל. לא ירחק מהם, הוא מביא את זה על עצמו. זאת אומרת, זה לא גזרה, זה לא חייב להיות, זה אתה מביא את זה על עצמך. זה כל פעם שאדם מתקרר, זה לא גזרה משמיים, אלא אדם לא נהג בזהירות, יצא מזיע אחרי מקלחת, והיו רוחות וגשמים וכו', ולכן הוא הביא על עצמו את המחלה. שאר הדברים, חס וחלילה, המחלות אחרות שבאות על האדם, זה גזרה על העונשים. אבל אדם יכול להתקרר אפילו כל שבוע, וזה בכלל לא עונש. זה רק הטיפשות שלו, שהוא עיקש, שהולך, הוא נוהג בחוסר זהירות, לא מתלבש חם, מעיל וכו'. כן? רבי אלעזר אומר, זו מרה. תניא נמי אחי, יש גם ברייתא שמסייעת לשיטתו, שהגמרא אומרת, מחלה זו מרה. מה זה? שאומרים מחלה, מה זה מחלה? מרה. למה נקרא שמה מחלה? שהיא מחלה כל גופו של אדם. יש איזו מחלה שנקראת מרה, כן? אז הגמרא אומרת, המחלה ומרה זה אותו דבר. מה, למה זה קוראים לזה מחלה? זה מחלה, זה מוריד את כל הכוח של האדם. דבר אחר, מחלה ש83 חולאים תלויים במרה. יש מה שנקרא בימינו כיס המרה. המרה שם, לפעמים אדם יש לו אבן שם. אבן בכיס המרה, אז יש לו כאבים. זה מה שהיה לרבי, 13 שנה סבל כאבים. היום בימינו מטפלים בזה, מפוררים את זה עם לייזר, או שנותנים כל מיני חומרים, אנשים שותים, זה מתפורר. לעתים רחוקות זה צריך ניתוח. בזמנם, זה היה, זה עניין פנימי, אז מי שהיה לו את זה יכול לסבול מזה שנים, כן? אז הגמרא אומרת, 83 חולאים באים מהדבר הזה שנקרא מרה. וכולן, כל ה-83 מחלות האלה, פת שחרית במלח וכיתון של מים מבטלתן. אדם שאוכל בבוקר לחם, הכוונה פת שחרית, ואוכל ושותה מים בבוקר, דווקא מים, אנחנו נוהגים לשתות קפה, מצטפוזים, כל אחד וזה, אבל דווקא כוס מים לפחות, אוכל לחם ושותה מים, 83 מחלות אלו מתבטלות, רק בזה שהוא אוכל לחם פת שחרית. עכשיו, יש אנשים, אין להם זמן, הם מערים, קמים מיד בבוקר, רצים לתפילה, מהתפילה ישר למכונית, לעבודה, או לאוטובוס וכו', אז לכל הפחות שיוכלו עוגיות, חתכת עוגה, עוגיות, משהו, שזה גם כן פת. כל משהו מזונות בעצם הוא גם פת, כן? לכן אפשר לאכול פרוסת עוגה, כל מה שצריך זה כזית. מה זה כזית? 28 גרם, זה כלום, זה 2-3 נגיסות, זה נגמר. כדי לצאת לידי חובה של פת שחרית, וגם כוס מים, כל מקום יש מים, כדאי להקפיד בזה. תנו רבנן, אנחנו לא יודעים איזה 83, איזה 83 מחלות מדובר כאן, אבל מי לא ירצה להתפטר מהם? אנחנו לא יודעים בימינו איזה מחלות, אולי הרבה מהמחלות שיש לאנשים, דווקא בגלל שלא מקפידים בזה. אדם שיקפיד את זה מציל את עצמו מהרבה צרות. הגמרא אומרת, 13 דברים נאמרו בפת שחרית. חוץ מכל ה-83 מחלות האלו, עדיין יש 13 מעלות בפת שחרית. קודם כל, היא מצלת מן החמה. אדם שסובל מחום, שמש, במיוחד אתם שם במיאמי, כל הזמן חם כחום היום, כבשן האש. אז כדי קצת לצנן את הגוף ולהקל מהחום, פת שחרית מצילה מן החמה. או גם בחורף, כמו כאן אצלנו בניו יורק, אז בחורף קר מאוד, אדם אפילו לבוש חם, עדיין הוא קופה מקור, אז הפת שחרית מצילה מן הקור, היא מגנה על הגוף מהנזקים של הקור, גם מהחום, גם מהקור. הוא מן הזיקין, כל דבר, כל מיני הזקים שיש, הוא מן המזיקין, והוא מחכימת פתי, פותחת לאדם את האינטליגנציה שלו, את החוכמה שלו, וזוכה בדין. יש כאן דברים סגוליים, לא הכל זה עניינים רפואיים. לא מדובר כאן רק על עניינים פיזיים. למשל, מה זה שייך לאכול קצת לחם בבוקר ללזכות בדין? אדם עכשיו הולך לבית משפט, בדין, יש לו איזה דיון, רואים שיש כאן עניין ברכה גם, זה לא רק עניין של עניין גופני. ללמוד תורה, מזכת האדם שילמד תורה ביישוב הדת, וללמד תורה, ודבריו נשמעים, כשאדם מדבר זה משפיע על האנשים יותר בזכות זה שהוא אוכל פת שחרית, תלמודו מתקיים בידו, משמע הזיכרון שלו משתפר והוא מצליח לזכור את מה שהוא לומד, אין בשרו מעלה הבל, הבשר שלו, הגוף לא מסריח, כמו שיש אנשים שבאופן טבעי אפילו אחרי מקלחת כבר מיד מתחילים להריח רע אחרי פרק זמן קצר מאוד, כן? ונזקק לאשתו ואינו מתאווה לאישה אחרת, הוא מסתפק באשתו מבחינה פיזית, מבחינה מינית, ואינו מתאווה לאישה אחרת, אפילו שיש כל מיני פיתויים מסביבו, דווקא הוא מתביית על אשתו, כן? והורגת קינה שבבני מאיים, הרבה אנשים סובלים מקינים במאיים, כן? תולעים במאיים, בימינו קוראים לזה, זה עוזר נגד הבעיה הזאת, ויש אומרים, ויש עוד דעה, שיש אפילו דבר 14, לא רק 13, אף מוציא את הקנאה ומכניס את האהבה. אנשים שהם קנאים, מקנאים, הרי מי כמונו יודע שאחד הדברים הכי גרועים שיש זה לחיות בתוך קנאה. שאדם מקנא, הוא כל הזמן סובל, אפילו יש לו מיליון אם הוא מקנא בעשיר אחר. אפילו הוא חכם, הוא מקנא באחד אחר. אפילו יש לו אישה, הוא מקנא באישה של מישהו אחר. יש לו דברים יפים, הוא מקנא בשל אחרים. יש לו בית יפה. זאת אומרת, הוא כל הזמן סובל. זה מה שכתוב, איזה הוא העשיר השמח בחלקו, כן? כי אם אתה לא שמח בחלקך, כמה שיהיה לך, אף פעם לא תהיה שמח, תמיד תהיה אומלל. זה הכל בראש. אז אחד הסגולות כאן לצאת מהדבר הזה שנקרא קנאה, ולהכניס אהבה, זה העניין הזה של פת שחרית. הגמרא, אנחנו סיימנו, ברוך השם, בשעה טובה, את מסכת בבא מציעא, אנחנו עוברים למסכת בבא בתרא. יש שלוש בבות. בבא בארמית זה דור, דלת. ויש בבא מציע, שזה הבבא האמצעית, עכשיו עשינו אותה. יש בבא בתרא, שהיא הבבא האחרונה, ויש גם בבא קמא, שזה הבעיה הקודמת, לפני בבא מציע. קמא זה ראשונה, מציע זה אמצעית, בתרא זה אחרונה בארמית. אלה שלושת המסכתות שבדרך כלל דנות ברובם בענייני נזיקין, בענייני ממון, בעניינים של הונאה, של יושר, כל מיני עניינים כאלו, כן? זה שלושת הבבות. נזקים, הבהמה שלך עשתה נזק למישהו, אתה עשית נזק, כל מיני דברים כאלה, חיות שלך, מה נחשב מזיק, מה נחשב מועד, מה נחשב טעם, כל הדברים האלו, וכמה משלמים, ואיזה אדמה, ועיקולים, וירושות, כל הדברים האלה דנים בשלושת המסכתות האלה. הגמרא מתחילה עכשיו, מסכת בבא בתרא, אמר רבי אסי, שקולה צדקה כנגד כל המצוות. הרבה פעמים אנחנו מוצאים בתלמוד שתופסים איזה מצווה חשובה ומשבחים אותה. כדי לעורר את האנשים, להכניס בליבם חשק לקיים את המצווה הזאת יותר בלב, בכל הלב, כן? זה לאו דווקא מבחינה מילולית, כי אם תגיד שזה מבחינה מילולית, אז כל שאר הדברים כביכול יוצא שהם לא נכון. אם אתה אומר שצדקה שקולה כנגד כל המצוות, אתה כבר לא יכול להגיד שברית מילה שקולה ככל המצוות, או שתורה שקולה ככל המצוות, אלא רוצים להגיד לך, תשמע, באמת, המצווה הזאת כל כך חשובה, שהיא הייתה יכולה להיות שקולה כנגד כל המצוות. רק כדי להכניס לך, לסבר את האוזן, כמה המצווה הזאת חשובה, כן? אבל כמובן כל מצווה כבודה במקומה מונח. אז הגמרא אומרת ככה, אמר רבי אסי, שקולה צדקה כנגד כל המצוות. אמר רבי אלעזר, גדול המעשה יותר מן העושה. אם אתם זוכרים בשיעור שעבר, דיברנו בדיוק על החשיבות של זיכוי הרבים. אמרנו כמה זה חשוב להציל יהודים אחרים, להציל נשמות אבודות, ולהציל את הנשמה, לא את הגוף. את הגוף זה גם כמובן חשוב להציל. אבל את הנשמה חשוב להציל. לפעמים אתה הולך מציל גוף של אדם רשע. הוא עושה את כל העבירות שבתורה, מאמלל אנשים, גונב מהם, אונס, רוצח, נואף, עושה כל מיני דברים נוראים. בסוף אתה ראית אותו טובע בנער, הלכת, הצלת אותו. יצא שעשית נזק לעולם, לא הועלת לעולם. עדיף לאותו אדם שילך הוא בעצמו מן העולם הזה, ככה יהיה לו פחות עבירות ביום הפטירה, כי הוא חי חיים יותר קצרים, אז פחות עבירות. וגם טוב לעולם, הרשע הזה נאבד מן העולם, כך אומרים, בעבוד רשעים רינה, שהרשעים מתים מן העולם, זה רינה לעולם, זה שמחה לעולם, שהעולם עכשיו קצת יותר נקי מהתינופת הזו, כן? אז מה עשית? לכאורה עשית דבר רע. כמובן שאתה לא נביא, אתה לא יכול לדעת מי רשע מי צדיק, אדם בתאונה וזה, אז אתה מציל אותו. אבל כשאתה מציל נשמה, you cannot go wrong. לא יכול, משהו לא יכול להיות רע מזה. אפילו זה היה רשע, הצלת את הנשמה שלו. היה חצי רשע, הצלת את הנשמה שלו. אפילו היה צדיק, זיקית אותו להיות עוד יותר צדיק. בכל מצב, זה, אתה לא יכול אף פעם להפסיד. חוץ מזה, זה רווח נצחי, שזה הוא, הילדים שלו, נכדים שלו, לנצח נצחים. כן? אז מה עכשיו הגמרא מדברת? באותו עניין, רק בצורה אחרת קצת. אמר רבי אלעזר, גדול המעשה יותר מן העושה. מה פירוש? הרבה פעמים אדם בא עושה, נגיד נותן $1,000 צדקה. מעשה יפה מאוד. המשתמשים בצדקה שלו, יוצא מזה מצוות. הקדוש ברוך הוא קודם כל נותן לו איך הוא נתן. נתן מכל הלב או נתן בלב כבד. אחר כך גם רואים מה רמת העושר שלו. אם זה אדם מאוד מאוד עשיר, אז צוחקים עליו. אתה נותן $1,000, תתבייש. אם זה אדם עני שנתן כזה סכום, זה בשבילו הקרבה אדירה. אז כנגד גודל ההקרבה, אז לפי זה ככה השכר. לפום צערה אגרה, לפי הצער ככה השכר. אבל יש עוד עניין, שזה כבר לאו דווקא בידו של האדם. איך האדם ייתן זה בידו. כמה הוא ייתן זה בחירה שלו. אבל יש דברים שהם לא בידו. למשל, מה יוצא מהכסף שלך, זה לא תמיד בידך. אתה יכול להשתדל עד כמה שרק אפשר, לתת את זה לאדם אגון, לתת את זה לאדם שאתה מכיר את פעולו, מה הוא עושה, כמה הוא עובד, יש לך הוכחות שהוא עובד, זה לא איזה בלופר שבא מספר לך סיפורים על עצמו וכל מיני, דפק לך בדלת, אתה לא יודע מי זה ומה זה, הוא אומר לך יש לי ישיבה, אתה בכלל לא יודע אם זה נכון או לא, הוא אומר לך יש לי 30 אברכים, בסוף מתברר זה 3, זה דברים שעוד אתה יכול לברר. אבל אף על פי כן, למרות כל הבירורים, תמיד יש עדיין סימן שאלה. מה באמת בצורה סופית עשו באותו כסף? מה באמת יצא מזה? כמה באמת חזרו בתשובה? כמה באמת למדו תורה? כמה שעות למדו תורה? איזה רמה היה בתורה? זה לא בידך. זה צריך להתפלל ולפקוט לקדוש ברוך הוא שיזכה שהכסף שלך יגיע לקודש הקודשים ולא לאוכל לסוסים. הרי בבית המקדש כל אחד נתן מחצית השקל. מה יקרה במחצית השקל לא ידעו, חילקו את זה בבית המקדש, יצא שכאלה היה להם מזל שהמחצית השקל שלהם הלך לדבר קדוש ביותר, והאחרים המחצית השקל שלהם הלכה לאוכל הסוסים. גם היו צריכים סוסים בית המקדש, הם עובדים, מביאים, אז מה אתה משווה? זה כמו דלק לאוטו. אז מה העניין? זה הקדוש ברוך הוא מחליט לקחת כל כסף וכסף של כל אדם ולראות איך לזכות אותו בבונוס לפי מי הבן אדם, כמה מגיע לו, כמה זכויות יש לו, כמה השם אוהב אותו, אז הוא נותן לו את הצ'ופר הזה שהוא מזכה שהכסף שלו יגיע למטרה הכי חשובה שיש. יש שני אנשים, זה משקיע 1,000, זה משקיע 1,000. זה עשה 20 מצוות, זה עשה 20 מיליון מצוות באותו 1,000. וזה מעשים יום יום, דקה דקה בכל העולם, בכל הדורות. לכן צריך לבקש רחמים ממי שהרחמים שלו, כן? כמו שיש גמרא, עוד מעט נראה אותה בבבא בתרא, שהנביא ירמיה התפלל לקדוש ברוך הוא שאלה שקמצנים ולא נותנים צדקה, אז שהם כבר מחליטים לתת, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיכשיל אותם בבני אדם שאינם הגונים. אומר, אם כבר הם מסכימים פעם לתת אותם רשעים, תדאג שהכסף שלהם ילך לזבל, לזזל, שלא יהיה להם זכות לאנשים האלה. עד כדי כך זה נביא קדוש, ירמיה אחד מגדולי הנביאים. למה? אל תעשה טובות. יש את המושג הזה בקיום המצוות. אתה יודע מה? אתה כבר רוצה לעשות? אל תעשה טובות. או שתעשה כמו שצריך, או שאל תעשה בכלל. יש גם כזה מושג. למרות שיש צד אחר להסתכל על זה, עדיף לעשות קצת מאשר כלום, זה ברור. אבל מבחינת יש כזה דבר שטורפים את הקלפים בפניו של האדם. הוא בא לעשות משהו וטורפים את תפילתו, הוא בא להתפלל, מבלבלים אותו, שוכח את התפילה, הסידור שלו פתאום התברר שהוא הביא את הסידור הלא נכון. כל הדברים האלה זה מראים לך משמיים, לא מעוניינים בך עד שלא תחזור בתשובה, כן? כל אופן, אז הגמרא אומרת כאן, אמר רבי אלעזר, גדול המעשה יותר מן העושה. מה זה גדול מן העושה? שאם אתה עכשיו נתת 1,000, נחשב לך צדקה של 1,000. אם שכנעת את החבר שלך לתת 1,000, עכשיו על החבר שלך אתה מרוויח יותר ממה שנתת מהכיס שלך. איפה ההיגיון? האלף שאתה נתת, עבדת קשה בשביל זה, עזעת על זה. האלף ששכנעת אותו, 2 דקות, 5, 10 דקות דיברת איתו, השתכנע, הוא הזיע בשביל האלף, לא אתה. למה אתה תקבל ממנו יותר ממה שהוא? אז התשובה היא, כי הקדוש ברוך הוא רצה לעודד את עם ישראל, הרי כל ישראל ערבים זה לזה, הוא רצה לעודד כל יהודי ויהודי שיגרום ליהודים אחרים לעשות מצוות. לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו פרס נגד השכל, נגד חוקי הטבע. אל תחפש פה היגיון, זה ממש בונוס. כיוון שאני מעוניין שיעשו כמה שיותר מצוות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כן? לכן אני נותן שכר למעשה. מה זה מעשה? גורם שיעשו. אני מעשה אותך שתעשה מצוות. למעשה יותר מן העושה. זאת אומרת, החבר שלך נתן 1,000, נחשב שאתה נתת יותר ממנו. הוא נתן ואתה קיבלת יותר ממנו. כמובן ששכרו ענק, ושלך קצת יותר ממנו. זה דבר אדיר. לכן הרבה פעמים אני אומר לעניים, זה טעות לחשוב שרק העשירים זכו והם יכולים להרוויח מצוות. כי באמת כסף קונה מצוות. יש אדם כל היום בעבודה עסוק, בקושי לומד שעה תורה ביום, אבל הוא תומך באברכי ישיבה, הם לומדים כל החודש, כל אחד מהם שלמד נחשב שהוא למד. אז הוא בעצם שילש את עצמו, הכפיל את עצמו עוד ועוד ועוד, אותו אדם הוא יכול לחשב כמו 20, כי 20 לומדים תורה בכסף שלו, זה נחשב כאילו אותו משה זה 20 משה, 20 משה למדו חודש תורה, והוא בעצם בעבודה בכלל. אבל יש כאן דבר עוד יותר יפה, שברגע שאתה מעשה מישהו, אפילו שבעצם לא עשית כלום, גם לא נתת, הוא עשה הכל ואתה מקבל יותר ממנו, עד כדי כך הדבר הזה גדול, כן? גדול המעשה יותר מן העושה, שנאמר בנביא ישעיה למד ב' והיה מעשה הצדקה שלום. מי שעכשיו עשה מעשה של צדקה, נותנים לו שלום מן השמיים. ועבודת הצדקה, השקט ובטח עד עולם. אבל אלה שעובדים בצדקה, זה התפקיד שלהם, גבאי צדקה, הולכים ואוספים צדקות וכולי, כן? האנשים האלה לא מקבלים רק שלום, הם מקבלים השקט ובטח. השקט ובטח עד עולם. מי שנותן צדקה, מה אמרו עליו? שלום. ומי שעובד בצדקה, השקט ובטח עד עולם. לא רק שלום עכשיו בעולם הזה, אלא לנצח, שזה דבר גדול מאוד. אמר רבי אלעזר, בזמן שבית המקדש קיים, אדם נותן שקלו ומתחפר לו. ועכשיו שאין בית מקדש קיים, אם עושים צדקה מוטב, ואם לאו, באים עקום, מי זה עקום? גויים, עובדי כוכבים ומזלות, ראשי תיבות עקום, ונוטלים בזרוע. ואף על פי כן, נחשב לנו כצדקה, שנאמר, ונוקסייך צדקה, יש כאן חידוש עצום. קודם כל, אדם עכשיו באים מתחננים אליו, תן כסף, תן כסף, תעזור, ישיבה, קירוב, יתומים, אלמנות, לא חסר דברים לעשות צדקה, לא נותן. כעבור כמה שנים, פתאום מסתבך באיזה משהו בביזנס, FBI, משטרה, מס הכנסה, עורכי דין, עניינים, 100,000, 200,000, חצי מיליון דולר, ורגע נמחק לו. כל זה, זה כל הצדקות שהיה צריך לתת, באים לוקחים לו את זה ונותנים את זה לגויים, אם זה ממשלת ארצות הברית, אם זה ה-FBI שלהם, אם זה הקפיאו לו את החשבונות, זה כל, כמעט ואין שבוע שאני לא שומע מקרים כאלה מאנשים פה בקהילות. אבל אם עכשיו שאדם שכבר מפסיד את הכסף, מה הדבר הראשון שהוא חושב? חבל, לפחות הייתי נותן את זה לישיבה, לפני שלקחו את זה ממני, היה לי לפחות בזה שכר. עכשיו באו לקחו את זה הגויים, מי יודע מה יעשו בזה. אף על פי כן, יש כאן חידוש בגמרא, כן? אף על פי כן, למרות שבאים ולוקחים את זה ממך בכוח, ואף אחד לא שואל את זה, שואל ממך, כן? עדיין נחשב לו לאדם קצת צדקה, נחשב לו, למה? בכל זאת יעשו בזה כבישים, יבנו בזה אני יודע מה כל מיני דברים, יהודי יהנה, יעשו ספרייה, יהודי ייקח משם איזה ספר, יעשה איזה עבודת מחקר, גם בזה יצא לך בזה קצת צדקה. אבל כמובן, אדם שעיניו בראשו, הוא יודע שהוא בחר את המטרה לאן לתת צדקה ונתן את כל הכסף לשם, לעומת שבאו השוטרים ולקחו לו ואולי חלק מזה ילך למטרה חשובה, אין מה להשוות, כן? אבל עדיין יש לו בזה קצת שכר. תראו עד איפה רחמיו של הקדוש ברוך הוא הולכים. שבעצם עיקר הדין לא היה מגיע לו כלום לאדם כזה, כי הוא לא בחר לתת. הגמרא ממשיכה עדיין בבבא בתרא. אמר רבי אלעזר, גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבנו. ואילו משה רבנו כתיב, נאמר במשה רבנו בדברים תעת, כי יגורתי מפני האף והחמה. יש שני מלאכי חבלה שנקראים אף וחמה. יגורתי זה פחדתי. משה אומר, אני פחדתי מהם מאוד, שהוא ראה את המלאכים האלה, הוא רעד מהם. ואילו בעושה צדקה כתיב, כתוב במי שעושה צדקה, מתן בסתר יכפה אף. הכוח של מתן בסתר שאדם נותן, והכסף שלך מגיע, דוגמה, אתה נותן לישיבה, הם לא יודעים שאתה נתת. אתה יכול אפילו לבוא ללמוד שם, אתה שם את הכסף בקופה של הישיבה, ואתה יושב שם, ואף אחד לא מכבד אותך, ואף אחד לא מציע לך אפילו קוסטי שם, ולא יודעים שאתה הוא זה שמממן להם חלק מהמקום וכו'. וזה מדרגה הרבה יותר גבוהה מאשר שמים את השם שלך על הקיר, וכותבים נדבת פלוני בן פלוני, שזה כבר מוריד לך את רוב הזכויות, כן? מתן בסתר יכפה אף. אותו דבר הרבה פעמים אנשים תורמים לדיסקים. לא כותבים על הדיסקים למי, כי לא כדאי לי אני אישית, בתור זה שעושה אותם, להוריד מהבן אדם 90% מהשכר שלו שיעשו לו כבוד. לכן שהדיס שלו מגיע למישהו, הוא לא יודע מי הציל לו את הנשמה. אבל השם יודע, זה נקרא מתן בסתר, זה מדרגה גדולה מאוד, שאנשים מקבלים את זה, ובעצם הם לא יודעים מי נתן לי את זה. הם יודעים, אני מחלק להם, אבל הם יודעים שאני לא משלם על זה, הם יודעים שאנשים תורמים את זה. לכן, הם לא יודעים ממי, זה כבר מדרגה של מתן בסתר. אבל אם אדם הלך קנה, והוא בא ונתן, סתם, אז זה כבר לכאורה מוריד לו מהשכר, כי עכשיו יודעים, וואו, תראה איזה צדיק, הוא מממן, הוא משלם ומחלק, זה כבר מוריד ממנו, זה כבר לא נקרא מתן בסתר. המתן בסתר כופה את המלאך חבלה הזה שנקרא אף, שלא יכול להזיק לך, אין לו כוח להזיק לך בגלל שאתה אחד שנותן מתן בסתר. כל דיין, הגמרא ממשיכה בעניין אחר, כל דיין הנוטל שוחד, כל אחד שיושב בבית דין ומקבל שוחד, מביא חמה עזה לעולם, מביא כוח חזק למלאך חבלה הזה שנקרא חמה, להזיק בעולם, כן? שנאמר, ושוחד בחק חמה עזה. אנחנו לעולם לא היינו יכולים להבין את הפסוקים האלה, זה פסוקים במשלי, בקהלת, לעולם אי אפשר להבין אותם, כי לכאורה נראה שאין שום קשר בין מילה למילה. אם בלי הגמרא, בלי הסודות של תורה שבעל פה, שכולם הגיעו מהר סיני, לא היינו יכולים, אפילו אם היינו מתאמצים 1,000 שנה, להבין את הפירוש של הפסוקים האלה. ושוחד בחק חמה עזה. מי היה יכול להבין את הפסוק הזה? מי בכלל היה יודע שיש כזה מלאך שנקרא חמה? מי היה מבין מה זה בחק חמה? מה זה שייך שוחד לחמה, למלאך הזה? שום דבר לא היינו מבינים. אבל עכשיו בעזרת התלמוד אנחנו יכולים להבין את הסודות האלו, כן? ושוחד בחק חמה עזה. אמר רבי יצחק, כל הנותן פרוטה לעני, לאו דווקא פרוטה, אלא כל סכום, כן? מתברך בשש ברכות. הוא מפייסו בדברים, אם הוא גם נחמד לעני, אם הוא רק נתן לו והלך, כך ועזוב אותי, איך אומרים? כך והוא הולך לדרכו, קיבלת 6 ברכות מהקדוש ברוך הוא. אם עצרת עוד כמה שניות, הפכת לו על השכם, נתת לו איזה חיבוק, נתת לו אולי גם איזה כוס מים או כוס מיץ או איזה פרוסת לחם או דיפייסת אותו, אל תדאג, יבואו ימים טובים, השם יעזור לך, איך קוראים לך, נתפלל עליך, כל מיני דברים שגורמים לו להרגיש טוב, מתברך ב-11 ברכות. עכשיו זה כבר לא 6, כמעט כפול, 11 על כמה מילים טובות שאמרת לו. לכן כל אחד ואחד מאיתנו, בכל הזדמנות שיש לך שבא איזה אני או איזה אחד שאוסף צדקה, תמיד תיתן לו איזה כמה, איזה דקה, שתיים של תשומת לב, תציע לו משהו, אולי צריך שירותים, אולי משהו, ותיתן לו להרגשה שאכפת לך ממה שהוא עושה, ואז אתה מכפיל ברגע את השכר, שגם ככה הוא אינסופי, אז חבל להפסיד את זה. אני מעשה שהיה, איך אומרים, בדידי אבא עובדה, אצלי זה היה פה בבית, שבא לי איזה אחד, אדם משולח, והוא אמר שאוסף כסף לחתן את הבת שלו, בחור מישראל, היה לדעתי בערך בן 50, משהו כזה, זה היה לפני כמה שנים, והוא בא אליי, הוא נכנס, אז אמרתי לו, בוא, כנס, שב, ואמרתי לו, אתה בטח רעייף, רעב, נתתי לו קצת מצטפוזים, איזה ארוחה לאכול, קצת פירות, ירקות, והתחלנו לדבר וכו', ונתתי לו סכום קטן, $20, זהו, כן. אז הסכום הוא לא גדול, בטוח שנתנו לו יותר אנשים פה בעיר, כן, אבל בכל אופן, שלפני שהוא הלך, הוא אמר לי משפט שעד היום, זה כבר עברו, אני לדעתי הולך, לפחות 5 שנים עברו מאז, וזכור לי ככה, כאילו זה היה אתמול. הוא אמר לי, תדע לך, מכל האנשים שהייתי פה בעיר הזאת, אותך אני אף פעם לא אשכח. כל כך חיזקת אותי, כל כך אני מרגיש עכשיו, אני יוצא מפה עם הרגשה כל כך, הייתי שבור לגמרי לפני שנכנסתי לפה. בסך הכל קצת דיברתי איתו והודדתי אותו קצת, זה ממש עניין שאפילו לא רבע שעה זה לא לקח. והוא הלך. עכשיו מה, לפני שהוא הלך הוא סיפר לי סיפור. הוא אומר לי, תדע לך, אתה רואה אותי עכשיו איך אני מקבץ נדבות? אני הייתי עשיר מאוד מאוד. היה לי משרד גדול בתל אביב, בבניין משרדים מפואר. הייתי איש עסקים, מגלגל מיליונים. פעם אחת בא אליי איזה רב למשרד, לאסוף צדקה. הייתי נותן לרבנים צדקות, זה לא שלא הייתי נותן. אותו היה לי ישיבה חשובה עם משקיעים מחוץ לארץ, גויים שבאו. והמזכירה פתחה את הדלת, אמרה, יש כאן איזה רב, אמרתי לה, תגיד לו שיחזור עוד שעה. והמשכנו בדיון, וכעבור שעה בדיוק הוא חזר למשרד. עוד פעם המזכירה פתחה את הדלת, הרב חזר. הסתכלתי בשעון, ראיתי שהוא חזר על הדקה תוך שעה. התעצבנתי מאוד, מה אתה בודק אותי בדקות? אז יצאתי כזה לדלת, אמרתי לו, מה, למה אתה לוחץ? התחלתי ככה כזה לצעוק. להגיד לו, למה אתה לוחץ? אמרתי עוד שעה, אתה לא חייב לבוא בדיוק עוד שעה, אתה לא רואה שאני עסוק? וחזרתי לפגישה. איך שחזרתי לפגישה, פתאום, כבר עמדנו לחתום עסקה של מיליונים, פתאום הקוריאנים התחילו להתלחש ביניהם בקוריאנית, ופתאום אומרים, רגע, אנחנו צריכים לעשות טלפון. התלפנו, דיברו כמה דקות, הוא לא מבין מה הולך. פתאום הם חוזרים לחדר, אומרים לו, אנחנו רוצים לחשוב על זה עוד פעם, על העסקה, אנחנו בינתיים לא חותמים. יצאו, כמובן העסקה נפלה, הוא אומר, מאותו רגע התחלתי רק להפסיד. כל מה שאני נוגע, אני רק מפסיד. מפסיד, 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 עד שהתמוטטתי, פשטתי רגל, ולא נשאר לי כלום, לא יכולתי לשלם לאוכל. ועכשיו הוא אומר, אני עומד לעשות חתונה לבת שלי, סך הכל $5,000 אני צריך לאסוף. חלק כבר עזרו לי בארץ, חסר לי $5,000 לעשות חתונה הכי פשוטה שיש. אין חתונה יותר פשוטה ממה שאני עושה. ואני מסתובב כאן כבר שבועיים, ולא הצלחתי לאסוף $5,000 אפילו לחסות את החתונה. הוא אומר, לכן זה חשוב מאוד איך אתה חיזקת אותי, כי אני בא לכאן, אנשים עושים לי טובה שפותחים לי את הדלת, וגם מי שנותן, כך ולך מהר, מהר כאילו כזה דוחפים אותו, עזוב, אל תבלבל את המוח, כך ופתור אותנו מהעונש שלך, כן? וזה הטעות שהיא מאוד נפוצה אצל אנשים שכבר נותנים, אלה שלא נותנים בכלל אין על מה לדבר, כן? אבל אלה שכבר נותנים, הרבה פעמים אומרים, סליחה, אני עסוק, שלום, לך, לא יודעים מה הם מפסידים. לכן זה הגמרא הזאת, לא לשכוח אותה. אחד שנותן ובורח מתברך בשש, ואחד שכבר מפייס בדברים, הכוונה בדיבורים, מתברך ב-11. אמר רבי יצחק, מהי דכתיב במשלי חף א', רודף צדקה וחסד, ימצא חיים, צדקה וכבוד. אז הגמרא לא מבינה, מה הולך פה? מי שרודף צדקה, ימצא צדקה, מה זה שייך? מילא, אתה אומר, רודף צדקה, ימצא חיים. רודף צדקה, ימצא ברכה. רודף צדקה, ימצא בריאות. זה מבינים, אז נתנו לו שכר. אבל מה זה רודף צדקה וחסד? אחד שרודף אחרי צדקות וחסדים, בזכות זה הוא ימצא חיים, חיים מובן. אז הוא ימצא חיים, אז הוא יחיה חיים טובים. הוא ימצא כבוד, גם מובן. אבל מה הוא ימצא צדקה? אז הגמרא רוצה להבין. שואלת הגמרא, משום דרודף צדקה, ימצא צדקה? אלא לומר לך, כל הרודף אחר הצדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות, מעות זה כסף. מי שרוצה לתת מאוד, הקדוש ברוך הוא נותן לו ממה שלא הגיע לו. דוגמה, הגיע לו להרוויח בכל השנה $100,000, זה בקושי מספיק לו לכל ההוצאות של המשפחה, מאוד רצה לעשות איזה מעשה, זה קורה מרוב שהוא רוצה ורודף אחרי זה ונותן כל הזמן, הקדוש ברוך הוא כל הזמן נאלץ להוסיף לו למשכורת השנתית שלו כדי שיהיה לו לצדקות. יוצא שהוא מרוויח פה בונוס אחר בונוס. כל זה בבחירה שהוא מאוד רוצה לתת. אז הוא נותן, הוא לא פוחד. הוא לא מתקמצן, הוא לא אומר מה יהיה לי, עוד חודשיים לא יישאר לי לעצמי. נותן, נותן, נותן. כל פעם הקדוש ברוך הוא מחזיר לו כדי שיהיה לו לתת עוד. זה מה שנקרא רודף צדקה, ימצא צדקה, כן? ועושה בהם צדקה. רב נחמן בר יצחק אמר, הקדוש ברוך הוא ממציא לו בני אדם המהוגנים לעשות להם צדקה. כי לא כל אדם שאתה נותן להם צדקה, כן, יוצא ממה שנתת להם באמת צדקה. ראינו כבר כמה פעמים שנתת לאדם צדקה, ובסוף התברר שהלך עם הכסף הזה לקזינו, והוא הולך מאמר. ואני כבר ראיתי מעשה שנתנו לאיזה אחד נוכל כסף לצדקה, ובא מישהו העיד בפניי, חילוני אחד, שראה את אותו אחד מאמר באטלנטיק סיטי בקזינו בשבת. הוא בעצם דתי מזויף, מתחפש לדתי, בא לדתי, עושה את עצמו מסכן, אוסף מהם כסף, והוא בכלל מאמר. ועוד מתי? בחוצפתו בשבת הולך לאמר. כן? מה אתה רואה? שהכסף שלך לא עשה שום צדקה. מה יצא מזה? הלך השודד והפסיד את זה בקזינו, ומי יודע עוד כמה עבירות הוא עשה שם על הדרך, כן? ולכן צריך להתפלל כל הזמן לקדוש ברוך הוא שימצא לך אנשים הגונים כדי לקבל עליהם שכרו. מה רואים מכאן? שמה שיצא מהצדקה שלך יש על זה שכר מיוחד, וזה אפילו שזה לא בידך, כן? אותו דבר למשל, לפעמים אדם רוצה לקיים מצוות פרו ורבו. פרו ורבו צריך שיהיה לך לפחות בן ובת, ושיגיע זמנם להתחתן וללדת ילדים, אז צריך שיתברר שהם לא עקרים. אם יש לך בן ובת ואחד מהם עקרים, לא קיימת פרו ורבו. גם אם יש לך בן ובת ולא עלינו אחד מהם נפטר, בטלה ממך המצווה. זאת אומרת, ביום המוות, רק אז נדע אם באמת זכית לקיים מצוות פרו ורבו. אחרי שהשארת אחריך לפחות בן אחד ובת אחת, והם גם המשיכו להביא ילדים לעולם. אם כן, והם נשארו חיים ביום פטירתך, קיימת פרו ורבו. יש הרבה אנשים מאוד מאוד מתאמצים, הביאו 10 בנים, אין להם בת אחת, לא קיימו. יש כאלה, יש להם 7 בנות, לא קיימו. יש כאלה, לא עלינו, היה להם 3 בנים ובת, ולא עלינו נפטרה הבת, אז לא קיימו. כן? יש כאלה, יש להם 2 בנים, 2 בנות, לא עלינו, עקרים, לא הביאו ילדים, או לא התחתנו. זאת אומרת, רואים כאן שזה תלוי לדברים שהם לא בידך בכלל. ואף על פי כן, אחד שקיים יש לו שכר על פרו ורבו, ואחד שלא קיים אין לו שכר. תשאל, למה אני מגיע לי להפסיד שכר למרות שהתאמצתי? אז באמת זה נכון שנותנים לך שכר על ההשתדלות, זה ודאי. וגם אין לך עונש על זה שביטלת את המצווה, כי באמת לא ביטלת. אבל מה יצא מהמצווה שלך? מה יצא מהצדקה שלך? מה יצא מההשתדלות שלך? זה בונוס בפני עצמו. ועל זה צריכים להתפלל. זה לא בא ברגל. אתה צריך להתחנן לקדוש ברוך הוא שיזמן לך אנשים הגונים שלהם אתה תיתן את הצדקה, והם ישקיעו את הכסף שלך בצורה נבונה, ויביאו לך על זה הרבה רווח בעולם הבא, בעולם הנצח. כן, אז הגמרא ממשיכה. הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא ממציא לו בני אדם המהוגנים לעשות להם צדקה, כדי לקבל עליהם שכרו בזכותם, בזכות שהם מהוגנים, הרווחת. אם היו נוכלים, הפסדת. להפוקה מדי דרש רבה, להוציא, להפוקה זה להוציא, כן? להבדיל ממה שדרש רבה, שרבה דרש, מה היא דכתיב, מה פירוש הפסוק בירמיה י"ח, ויהיו מוכשלים לפניך. זה מה שאמרתי קודם, לפני כמה דקות, אם אתם זוכרים, שירמיהו אמר לקדוש ברוך הוא, ויהיו מוכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם. אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפילו בשעה שכובשים את יצרם, עד שסוף סוף הקמצנים האלה כבשו את היצר הרע שלהם, ומבקשים לעשות צדקה לפניך, הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים, כדי שלא יקבלו שכר עליהם. למה? תעניש אותם על כל אלפי פעמים שבאו והתחננו אליהם לעזור ולתת צדקה והם לא נתנו, בפעמים הבודדות שהם כן הסכימו לתת, אני מתחנן בפניך, תזכה אותם שיתנו לנוכלים. וככה זה בדוק ומנוסה שזה עובד ככה היום. מי שלא נותן מכל הלב, מי שבכלל בקושי נותן, עד שכבר נותן, הכסף שלו כמעט תמיד ילך לאיבדון. רבי יהושע בן לוי אומר, כל הרגיל לעשות צדקה, מי שכבר רגיל בזה ואוהב לעשות את זה, הוויין לו בעלי חוכמה, נותנים לו בנים שהם בעלי חוכמה, ילדים חכמים, ובעלי עושר, בזכות זה הבנים שלו יהיו עשירים, ובעלי הגדה, הם יהיה להם כושר ביטוי, לא מספיק להיות חכם, יש הרבה תלמידי חכמים לא יודעים להגיד דרשה אחת של 2 דקות, לעומתם יש כאלה פחות חכמים בתורה, אבל מדברים יפה מאוד, אבל יש כאלה יודעים המון המון, אבל לא יכולים להביע את זה בדיבורים, זה כישרון בפני עצמו, לאו דווקא חוכמה היא זו שגורמת לך להיות דרשן טוב, זה צריך כישרון, ביטחון, קריזמה, זיכרון, לדעת לקשר בין עניין לעניין, להגיש את זה בטוב טעם, זה כבר מתנה משמיים. וזה, אז אחד הסגולות זה שמישהו בעל צדקה, אז בזכות זה הבנים שלו יהיו בעלי הגדה עם ה', שיהיו מגידי שיעורים, מגידי דברי תורה, כן? בעלי חוכמה, איך יודעים שזה בעלי חוכמה, הילדים שלו יהיו, דכתיב, וכתוב ימצא חיים, הרי אמרנו רודף צדקה, ימצא חיים. אז בעלי עושר, כתיב, צדקה, בעלי הגדה דכתיב, בעלי הגדה דכתיב וכבוד. מה מביא לאדם כבוד? שיש לו בנים שהם בעלי הגדה, שהם דרשנים, אחד שהבנים שלו רבנים גדולים והם דרשנים גדולים, אז יש לו מזה כבוד גדול, איפה שהוא רק הולך, אתה אבא של זה, אתה אבא של זה, אתה אבא של זה, אז זה לו כבוד גדול, כן? ושכתוב, וכבוד, כתיב הטעם במשלי ג' כבוד, חכמים ינחלו. כבוד, רק יש כבוד, כבוד האמיתי, יש הרבה כבוד של שטויות, שחקני כדורגל, דוגמניות, כל מיני דברים של עבירות ושל ליצנות, זה לא כבוד אמיתי, זה רק כבוד עכשיו, עכשיו שאתה עושה את הדבר הזה, אנשים עושים לך כבוד. ברגע שאתה כבר לא בזה, בועטים בך, לא מכירים אותך, יראו אותך מת ברחוב, אף אחד כבר לא יהיה אכפת לו ממך. כל עוד אתה מביא להם שעשוע, אתה שווה. זה כמו הבנק, הבנק מחייך לך כל עוד אתה נותן לו משהו. ברגע שהפסקת להביא משהו, החיוכים נהפכים לפרצופים זרופים, ואחרי שבוע גם בועטים בך בישבן ומעיפים אותך מהחלון. כן, אז זה לא נקרא כבוד אמיתי, אבל חכם, 2000 שנה אחרי שאתה נפטר, אז עושים לך כבוד. מה הראיה? הרמב״ם, רבי שמעון בר יוחאי, הרי הקדוש, שולחן ערוך, רבי יוסף קארו, אין דקה בעולם שלא מזכירים את השם שלהם, אין ישיבה בעולם שהספרים שלהם לא מככבים שם, אין בית קברות שהם קבורים בו שאין בהם אלפי אנשים כל שבוע. רבי שמעון בר יוחאי, 2000 שנה אחרי פטירתו, באים 500,000 איש כל שנה ליום ההזכרה שלו, וכן כל האחרים. ראשי ממשלה בישראל, מבלי להזכיר שמות, שנה אחרי פטירתם אין מניין בקבר שלהם כדי להגיד עליהם קדיש אפילו, שהיו ראשי ממשלה. אין מי שיגיד עליהם קדיש. נפטרו, זהו זה, פעם בכמה זמן מזכירים אותם בבתי הספר, בשיעורי היסטוריה, ובזה זה נגמר. אבל אלה, הכבוד של התורה זה כבוד אמיתי נצחי. למה? כי התורה היא נצחית, השכר שלה היא נצחית, כל דבר רוחני הוא נצחי, גם כבוד זה דבר רוחני, והכבוד האמיתי, לא המזויף, הוא גם כן דבר שנשאר לנצח. וכן, מה שכתוב, בעלי חוכמה, כן, חיים, חיים, אדם שיש לו חוכמה, יש לו חיים, אדם שהוא טיפש, איזה חיים יש לו, כן? ובעלי עושר, שנאמר צדקה, איך הוא יוכל להמשיך לתת צדקות אם הוא לא יהיה עשיר? אם הוא יהיה עני, הוא לא יוכל לתת, כן? כן, אבל לא לשכוח מה שאמרתי קודם, שבעצם מי שבאמת יחשוב לעומק, גם אני יכול לתת המון צדקות. איך? על ידי שיגרום לחברים העשירים שלו לתת. ישכנע אותם לתת. אז אם העשיר החבר שלך ייתן, אתה נחשב שנתת יותר ממנו, אז בעצם בסוף תגיע לעולם הבא עם כל החברים העשירים שלך, או הבני דודים, או הדודים וכו', ואתה בעצם היית אני, ואתה במדרגה הכי גבוהה מכולם. יגידו, איך זה שאני עבר אותנו? הקדוש ברוך הוא יגיד, כי בזכותו נתתם. הוא בא אליך ונדנד לך, הוא בא אלייך ונדנד לך, ונדנד להוא ונדנד... הוא אסף כמו כולכם ביחד. אתם כל אחד בפני עצמו, מה שנתתם. אבל הוא היה חכם. הוא ראה את המגבלות שלו ועקף אותם. וזה חוכמה של אדם שהרבה לא שמים לזה לב. לכן העניים אין להם תירוצים. הם יכולים להרוויח הרבה מצוות ולקנות מצוות בכסף של אחרים. אם הם חכמים, כן? הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת... אנחנו עדיין במסכת בבא בתרא, שאל טורנוסטרופוס את רבי עקיבא. אם טורנוסטרופוס זה הרומאי, אחד הקיסרים הרומאים, שואל את רבי עקיבא, אם אלוהיכם אוהב עניים, מדוע אינו מפרנסם? אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא אוהב את הבעלי איסורים, את העניים וכו'. אז למה הקדוש ברוך הוא לא מפרנס אותם? מה הוא צריך שהעשירים יבואו, יתחננו לעשירים שיתנו להם אוכל? אמר לו, רבי עקיבא עונה לו, כדי שניצול אנו בהם מדינה של גיהנום, כדי שאנו ננצל בזכותם מהדינים שיש בגיהנום, בזכות שאנחנו נותנים צדקה, הרי כולנו עושים עבירות, אין אדם שנקי מעבירות. רגע שאדם נותן צדקה, בעצם הוא נותן חיים, כי נגיד נתת $1,000 ולקח לך יומיים להרוויח את זה, אז נתת יומיים החיים, אז הנתינה הזאת זה כמו קורבן, זה הקרבה, זה מוריד ממך את העונשים בעולם הבא, בגיהנום. לכן צדקה, תציל ממוות, כן? אז אומר לו רבי עקיבא, כדי לעשות לנו טובה, נתן לנו דרך קלה, רשמת צ'ק, מחקו לך 50,000 עבירות. מה אתה חושב, שזה צחוק? אם לא היה עניים, אז איך היינו מוחקים את זה? מה? לא, לעשות תשובה היה לוקח לנו 10 שנים. ככה אנחנו מזרזים את התשובה על ידי שנותנים הרבה צדקה. כן, במיוחד בחודש אלול עכשיו שאנחנו נמצאים, כן? אמר לעד רבה, זו שמחייבתם לגיהנום. אומר לו הגוי, עד רבה, אתה יודע מה? בגלל זה צריכים להכניס אותם עוד יותר בגיהנום. את אותם, למה? אמשול לך משל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שכעס על עבדו וחבשו בבית האסורים, ציווה עליו שלא להאכילו, שלא להשקוטו, והלך אדם אחד והכילהו והשקעו. לכששמע המלך, לא כועס עליו. מה אומר לו הגוי? הגוי אומר לו, תשמע, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עשה עניים כדי שאתם העשירים תבואו ותעזרו להם ובזכות זה תנצלו. אני אומר הפוך. עוד ייתנו לכם עונש על זה שאתם עוזרים לעניים. למה? אם הקדוש ברוך הוא כועס על בן אדם והוא נתן לו עונש שיהיה עני, שבקושי יהיה לו מה לאכול, מה אתה בא ועוזר לו? אתה מכעיס את הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אויב שלו. אתה רואה שהוא מכה בו ונותן לו להיות עני, אז מה אתה בא עוזר לו? מכעיס את השם. השם רוצה שיהיה עני. הגוי שואל שאלה טובה, לא? מה ענה לו רבי עקיבא? אומר לו, אז הגוי ממשיך ואומר, ואתם קרויים עבדים, לא? כתוב בתורה שלכם, כי לי בני ישראל עבדים. אז המלך מעניש את העבד, ואתה בא עוזר לעבד, אז אתה מכעיס את המלך. אמר לו רבי עקיבא, הם שואל לך משל, למה הדבר דומה? למלך שכעס על בנו. המלך כעס על הבן שלו, וחבשו בבית האסורים, שם אותו במאסר, וציווה שלא להכילו ולא להשקוטו. והלך אדם אחד והכילהו והשקעו. לכששמע המלך, משגר לו דורון. דורון זה מתנה, שי, כן? אומר שבסוף המלך שמע שבא איזה אחד וטיפל בבן שלו, אפילו שהוא אמר לו, מה יוצא פה? שהוא שמח מאותו, בן אדם שולח לו מתנה. ואנו קרויים בנים, שנאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם. השם קרא לנו בנים שלו. בספר דברים י' ד', אז אנחנו אמנם עבדים, אבל אנחנו בנים. בנים זה מדרגה יותר גבוהה, כן? לכן כשמי שעוזר לעניים, אז הקדוש ברוך הוא מסתכל כאילו הוא עזר לבנים שלו, ומצ'פר את אותם עשירים שעוזרים לעניים. הגמרא ממשיכה, כשם שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, אנחנו בדיוק שבועיים לפני ראש השנה, כשם שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, כך חסרונותיו קצובים לו מראש השנה. הגמרא מביאה עכשיו מעשה מאוד מעניין. הגמרא אומרת, כי הד בני אחתה דרבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי היה נשיא ישראל בחורבן בית שני. והיו לו אחיינים, שני אחיינים שהיה להם עסק והם היו עשירים. יום אחד, חזה להו בחלמה דבאו למחסר 700 דינרים. הוא ראה בחלום שהם עומדים להפסיד 700 דינרים, מה שבימינו נקרא בערך 700 אלף דולר, כן? הם עומדים להפסיד, מכה קשה הם מקבלים, כן? הסין הוא ושקל מיניו לצדקה, קרא להם מהר לפגישה, והם ידעו שהוא צדיק יסוד עולם, רבי יוחנן ברור, מתלמידיו של הלל הזקן, הגמרא אומרת עליו שהוא ידע שיחת מלאכים, שיחת קלים, שיחה של העצים, שיחת בעלי חיים, ידע כל מיני דברים, הוא מתוך 80 תלמידיו של הלל הזקן, כן? והיה אדיר שבאדירים, וחי 120 שנה, חיים מלאים הוא חי, כן? אז שיש לך כזה דוד, אם הדוד שלך קורא לך ואומר, אני צריך ממכם כך וכך כסף לצדקה, אתה לא אומר לו לא, כן? אז הוא קרא להם, אמר, אני רוצה שתתנו, פוש גוויו שיב שר דינרי, אמר, תתנו לי 683 דינרים. אומר להם, תנו לי 683 אלף דולר. לא ביקש את כל ה-700 אלף שהם עומדים להפסיד, אלא 683 מתוך ה-700, כן? הם אמרו, טוב, הוא צריך את הסכום הזה, לא התווכחו, נתנו לו את הכסף. כמעט עמה ליום דכיפור, ערב יום הכיפורים, שדרו דבי קיסר נקטייהו. שלחו, הקיסר הרומאי שלח להם שוטרים ואמר להם, אתם צריכים לשלם מס 700 דינרים, אתם צריכים לשלם למלך, לקיסר, 700 דינרים, משהו כמו 700 אלף דולר בימינו, כן? אמר לריבז, רבי יהודה בן רבי יוחנן בן זכאי, אמר להם, לא תתחלו, אין לכם מה לפחד. שיב שר דינרי גבי ושקלין הוא מנייכו. אמר להם, אל תדאג, שיבואו השוטרים, עוד פעם, תנו להם 17 דינרים, מה שנקרא בימינו שוחד. תגיד לשוטר, הנה כך, עזוב אותי, זה בשבילך, כן? ושקלין הוא מנייכו, הוא ייקחו את זה ממכם, והכל יהיה בסדר. אמרו לה, מנה ידעת. אחרי שזה קרה, באמת נתנו 17, והוא עזב אותם, קרא את התלונה. באו אליו, אמרו לו, איך ידעת? מה אתה חוזה? מה אתה נביא? אמר להם, חזי לכו בחלמה, ראיתי אתכם בחלום. אמר להם, אז אמרו לו, מה אלא אמרת לנדנית ויתינו? למה לא אמרת לנו לתת את כל 700? למה רק 683? אמר להם, אמינה דתעבדו מצווה לשמה. הם שאלו שתי שאלות. שאלה אחת הם שאלו, למה לא אמרת לנו בזמן שנתנו, שראית בחלום? היינו נותנים יותר בקלות, לא בלב כבד. אמר, רציתי שתעשו לשם מצווה, לא שעכשיו שכבר אתם יודעים שאתם עומדים להפסיד את זה לשלטונות, אז אתם נהייתם צדיקים, נותנים את זה לצדקה. זה כבר לא חוכמה. רציתי שקודם כל תיתנו צדקה בלי לדעת, ועכשיו לכם צדקה לשם שמיים. אז הם שאלו אותו, אז למה רק 683? למה לא את כל ה-700? הוא אמר, רציתי לראות אם החלום מתקיים ב-100%. אם הייתי אומר לכם את כל ה-700, לא היינו יודעים שזה בגלל זה. עכשיו שהיה 683 ועוד 17, יצא בדיוק 700, ואני רואה שהחלום מתקיים במלואו. כן? מה רואים מכאן? זה הרבה המוסר השכל לחיים. הרבה מהגזרות שנופלות עלינו, זה בגלל שלא נתנו מספיק צדקה. עכשיו, יש הרבה אנשים שמקבלים איזה מכתב בדואר, שבעוד כך וכך יש להם משפט על סכום כך וכך. מה הם עושים? מהלחץ, מפסיקים יד את כל הצדקות שלהם. וזה טיפשות הכי גדולה. להפך, כמה שעכשיו צריכים להרבות בצדקה. סיבה ראשונה, כדי שאם יש עליהם גזרה על עבירות שהם עושים, הצדקה תציל אותם מהגזרה, והקדוש ברוך הוא יבטל את הדין. סיבה שנייה, גם אם הם עומדים להפסיד בדין, כיוון שכבר נתנו, זה ירד להם ממה שהם עומדים להפסיד. זה חייב לחזור אליהם. סיבה שלישית, שבלי כל קשר, צדקה, כל עוד יש לך את הכסף בידך, אתה יכול להרוויח אם זה עולם הבא, עולם הנצח. עוד מעט תקחו את זה ממך, כבר לא יהיה לך. כן? אז מה עדיף? עדיף שתיתן את זה לתורה, לישיבה, שיבוא אליך, תגיד, אין לי, הנה, אין לי מה לתת. זהו, הפסדתי בדין, אין לי. נשלם לכם ב-70 שנה. כל חודש נשלח לכם $100. מאשר יבוא ויקחו לך את הכל, ואז גם אין לך לתת. אז מכל הכיוונים זה המעשה הכי חשוב. למה הדבר דומה? היה איזה אחד, היה לו עגלה וסוס, עם צמיגים, גלגלים, והוא מימיס על העגלה המון, 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 וככה הוא עכשיו הגיע, והגיע לבוץ, הוא מגיע לבוץ, ונתקעה העגלה, והסוסים לא יכולים לחלץ אותה. אז מה הוא עושה? הוא מוריד את הגלגלים של העגלה וזורק אותה, כי הגלגלים קצת כבדים. הוא אומר, עכשיו יהיה יותר קל, ניצא מהבוץ. זה טיפש. אדם חכם הולך מוציא משהו לא חשוב מהעגלה, זורק את זה. עד שהעגלה תצא, הולך יביא את זה, כן? אבל בינתיים להוציא את העגלה מהבוץ, נוריד לאט לאט. בוא ננסה עוד משהו ועוד משהו. אבל ברגע שאתה מוציא את הגלגלים, זה היה הסיכוי היחיד שלך לצאת מהבוץ. זה הגלגלים, זה הצדקה פה במשל. זה הדבר האחרון שאתה מפסיק. קודם כל אתה מפסיק מהשטויות. תחסוך בטלוויזיות, תחסוך בטיולים שלך, תחסוך בארוחות במסעדות, את זה תוריד. תחסוך בבגדים יקרתיים, בתכשיטים, דברים כאלה תקצץ. מה אתה מקצץ בצדקה שזה החיי נצח שלך? וזה טעות מאוד מאוד נפוצה. כל עשיר, יש לו 100 מיליון, הפסיק 2-3 מיליון, הופ, הדלת סגורה. לא יכול לתת, תבוא אליי שנה הבאה, נראה מה יהיה, ביזנס חלש. מה, הפוך, עכשיו תרבה בצדקות. שהחרב מונחת על הצוואר, אז הצדקה תציל ממוות. כן? הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת, תניא רבי יהודה אומר, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, שנאמר בישעיה נ"ו, כה אמר השם, שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא. כן? תעשו משפט, תהיו אמיתיים, תהיו צדיקים ביושר, ועשו צדקה, תיתנו הרבה צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא, בזכות זה, כי זה כיוון. כיוון, בזכות זה, תבוא הישועה שלי לבוא, כן? וצדקתי להיגלות. כמו שאתם נותנים צדקה, הצדק שלי עומד להתגלות בעולם, הכוונה שמשיח יבוא, אז כל האמת אצל האור. והוא היה אומר, 10 דברים קשים נבראו בעולם. הר קשה, ברזל מחתכו. יש הר עכשיו ענק, סלעים, זה אדמה, אתה מביא טרקטור או מסורים וכו', חותכים אותו. בסופו של דבר, הנה רואים שעושים כבישים, חוצבים בערים, והברזל חותך והברזל מיישר, כן? ברזל זה דבר קשה, אור מפעפעו, אתה מחמם אותו באש, הוא נהפך רך כמו חמאה. אז האש זה התרופה נגד הברזל. ברזל זה תרופה נגד ההר. הוא קשה, מים מחבים אותו. אש, זה דבר קשה, שיכולה לשרוף עולמות, כן? המים, שזה דבר רך, מה עושה המים? המים מחבים את האש. מים קשים, מים יכולים להטביע, מים יכולים לגרול לצונמי, להפיל בניינים, כן? אבים סובלים אותם, בסופו של דבר הם מתעדים, הם נהיים עננים. ענן בשמיים מחזיק את כל המיליונים של הקובים של המים, כן? עננים, כן? מי שמכם טס רואה את כל העננים, איך הם מפוזרים וכו'. אבים, עננים קשים, רוח מפזרתם, ברוחות מפזרים את העננים. כן? אז אתה רואה, הרוח זה התרופה נגד העננים. רוח, רוחות, צונם, הוריקנים, טייפונים, רוחות, לא צריך להגיד לכם מה הכוח של רוחות, כן? גוף סובלו, אפילו רוח קשה, פוגעת בגוף של האדם, אף אדם לא מת ממכה של רוח. כמה שהיא קשה, יכולה להפיל בניינים, יכולה להפיל את האדם על הרצפה, יכולה להעיף אותך 20 מטר באוויר, אבל הרוח עצמה לא מחוררת לך את הגוף. דבר מדהים. זאת אומרת, הגוף הוא בנוי לסבול את הרוח הכי קשה שיש. גוף קשה, פחד שוברו. אדם חזק, בריון, כולו הר אדם, שרירים, אתה נותן לו איזו בשורה מפחידה, הוא מקבל התקף לב מפחד, כולו רועד. זה נקרא פאניק אטאק. מקבל התקפת פאניקה, כן? פחד קשה, יין מפיגו. אדם שהוא בפחד, בדיכאון, אתה נותן לו שותה כמה כוסות יין חזק, מתחיל לחייך, הכל עבר. זאת אומרת, היין זה התרופה, כן? יין קשה, יין יכול להפיל את האדם, הוא לא יכול, הוא יש יומיים ישן, כן? שינה מפחחתו. ברגע שאדם יושן, הוא קם, חוזר למוטב. הלך לו כל השכרות וכו'. ומיטה קשה מכולם. והמוות אין לו תרופה. כל הדברים שמנינו, ראיתם שלכל דבר יש את הדבר שיכול לבטל אותו. מוות, שום דבר לא מבטל אותו, מלבד דבר אחד. צדקה תציל ממוות. תראו איזה משל יפה. כן? צדקה מצלת מן המיטה, שנאמר במשלי יוד, וצדקה תציל ממוות. הגמרא ממשיכה עדיין בבבא בתרא, דרש רבי דוסתאי ברבי ינאי, בואו ראה, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. תראה את ההבדל בין הקדוש ברוך הוא לבני אדם. מידת בשר ודם, אדם מביא דורון גדול למלך, ספק מקבל אותו ממנו, ספק אין מקבל אותו ממנו. שאתה עכשיו הולך מביא מתנה למלך, אולי הוא יסכים לקבל, אולי יגיד לא רוצה, תודה, שלום, לך. מסיבות השמורות יעימו, כן? ואם תמצא לומר, מקבלים אותו ממנו. נגיד שעכשיו תגיד, אוקיי, המלך הזה אוהב מתנות. ייקח את המתנה שלך. ספק רואה פני מלך, ספק אינו רואה פני מלך. מי אמר שיכניסו אותך לפגישה אישית עם המלך בגלל שהבאת לו איזה סלסלה של פירות? או שהבאת לו איזה פרס או משהו? אז המלך יגיד לשנם שאותו, קחו את זה ממנו, תגידו לו תודה בשמי, אני אסוף, שלום. לא בטוח שתראה את המלך בגלל שבאת עם מתנה. והקדוש ברוך הוא אינו כן. אדם נותן פרוטה לעני, זוכה ומקבל פני שכינה, מובטח, שנאמר בתהילים י"ז, ואני בצדק אחזה פניך. צדק זה צדקה, שאתה עושה צדקה, אני אחזה פניך, אני אכניס אותך שתהיה יחד איתי פנים בפנים, בעולם האמת, כן? אסבעה בהקיץ תמונתך, כן? התמונה שלך, היא תהיה לנגד עיניי. רבי אלעזר יעיף פרוטה לעני. רבי אלעזר נתן כסף לעני, והדר מצלה. אמר, דכתיב, קודם כל הוא היה נותן צדקה לזה עני, ואז רק מתחיל להתפלל. למה? שנאמר, אני בצדק אחזה פניך. אני עכשיו בא עומד לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה, אז אני רוצה לקיים את דברי הפסוק. אני בצדק, הכוונה בצדקה, אני בא לך לפגישה. ואיך אומרים, בכניסה לפגישה אתה שם צדקה, כן? ואני בצדק אחזה פניך, כמו שלפעמים יש היום בימינו את הבאבות, שאתה בא אליהם לפגישה, ש-99.9% מהם מזויפים במילא, אבל אלה שכבר נגיד אמיתיים, אולי עוד יכולים לעזור לך, הם בדרך כלל לא אלה שלא מבקשים כסף. אלה שמבקשים כסף, בדרך כלל הם לא רק שלא מועילים, הם גם מזיקים לך. בכל אופן, איך זה עובד? כשאתה בא ואתה מאמין באותו בבא, כן? אז הם שמים לך איזה סלסלה גדולה. עכשיו, מתי אתה נותן את הכסף? מי שכביכול רוצה שהבבא יסביר לו פנים ויהיה נחמד אליו, אז הוא כבר דואג להכניס את הכסף לפני, שהוא ידע שאני זה שתומך, הנה, נתתי כסף. למה? אז הוא ידבר איתך יותר זמן, יסביר לך משום הכרת הטוב, וגם כבר שהוא מברך אותך, הוא יברך אותך מכל הלב, כי נתת לו כסף, אבל אחד טיפש, הוא נותן בסוף. קודם כל זרקו אותו, ובסוף מהבושה הוא נותן. זה לא הועיל לו. כמו שאני, כשעברתי דירה, אז באו הפועלים הגויים, הספרדים, הספנישים, אז אמרתי להם, תשמעו רבותיי, אני יודע, בדרך כלל נותנים לכם את הטיפ בסוף היום עבודה. אבל אני רוצה לתת לכם עכשיו שתהיו מבסוטים. ועכשיו רוציתי $50, נתתי 7 ספנישים, עובדים עבודת מובינג, נתתי לכל אחד, הבאתי להם ארגז בירות, הרי הם חיים מהבירות, אמרתי להם כמה שאתם רוצים תשתו, תהיו מבסוטים, איזה עבודה הם עשו. האחראי שלהם, שהיה איזה יהודי דתי, אומר, אני עובד איתם 7 שנים, בחיים שלי לא ראיתי אותם כאלה עריות. ולא רק זה, כי כל היום לא יודעים כמה ייתנו להם, אז אין להם מוטיבציה לעבוד. אבל מי שיצא, איך אומרים, יצאת איתם גבר, הם את הנשמה נותנים לך. זה ערך האדם, זה כל בני האדם ככה. אז למשל, היה איזה מעשה שהם נכנסו לבית עם ארון גדול, ועכשיו שאתה נכנס לבית חדש, אתה לא יודע איך לעצב את הבית, אתה צריך לעצב תוך כדי שמביאים את הדברים. אתה לא יודע איפה לשים כל דבר. אז בטעות, אמרנו להם, זה תשים למעלה בחדר, קומה שנייה. אז עלו, 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 ארון כבד, וזה פתאום בא אישה, מה פתאום? זה ארון של החדר אורחים, זה צריך להוריד למטה. ישר, לא היית צריך לדבר בכלל, no problem, no problem, הסניור, את אמיגו, תביא הכל, הורידו את זה בלי ויכוחים, בלי כלום. מה רואים מכאן? כשאתה נותן לפני, אז אתה מקבל יותר טוב, אותו דבר כאן. אתה בא עומד לתפילת 18 לפני הקדוש ברוך הוא, אתה בא לישיבה, לבית הכנסת, אל תשים את הצדקה אחרי, תכניס לפני. אתה בא, הנה יש קופה עכשיו, אתה במילא תיתן, תן בזמן, תן לפני. אז זה גמרא, גמרא מפורשת. הגמרא אומרת, הוא היה נותן, היה רבי אלעזר יהיב פרוטה, במקרה שלו היה נותן לעני, זה לא משנה, העיקר שתיתן צדקה, כן? ועד ארמצלה, מצלה זה צלוטנה, צלוטנה תקבל ברחמים, זה תפילה, כן? צלוטנה. אמר, דכתיב, אני בצדק אחזה פניך. מה היא? אסבעה בעקיץ תמונותיך. אמר רב נחמן בר יצחק, אלו תלמידי חכמים שמנדנדים שינה מעיניהם בעולם הזה. אז הגמרא שואלת, טוב, הבנו, ואני בצדק אחזה פניך. זה הבנו, תן צדקה ובזכות זה תראה את השם. מה יש חלק השני של הפסוק, אסבעה בעקיץ תמונותיך? מה זה? אז הגמרא מסבירה, אמר רב נחמן בר יצחק, אלו תלמידי חכמים שמנדנדים שינה מעיניהם, מנדדים שינה מעיניהם בעולם הזה, והקדוש ברוך הוא מסביעם מזיו השכינה לעולם הבא. זה הכוונה, אסבעה, אני אהיה שבע, אני כבר מפוצץ. אדם אכל את המעדנים הכי טובים שבעולם, הוא בסוף מגיע למדרגה שהוא כבר לא רוצה יותר. גמרנו, יש לי מעל ומעל, אני מפוצץ, לא יכול יותר. עכשיו אני כבר אסבול אם תיתן לי עוד. אז בעולם הבא, שזה אין סוף, נצח, הם יגיעו למדרגה שהם כבר יהיו שבעים מהעונג מזה. אז איך זה? אלה שמנדדים שינה מעיניהם, לומדים תורה יום ולילה בעולם הזה, מבטרים על כל מיני תענוגות העולם הזה, טיולים, עניינים וכו'. הקדוש ברוך הוא יסביע אותם מזיו השכינה. זיו זה כמו דבש שנוטף מן הפרי, כן? זיו השכינה לעולם הבא. יש גמרא ששואלת, מה עושים הצדיקים בעולם הבא? מה זה העולם הבא? אז הגמרא אומרת, יושבים צדיקים ועטרותיהם לראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. תשאל, מה זה זיו השכינה? מי יכול להבין כזה דבר? במונחים של העולם הזה, מישהו יכול להבין מה זה זיו השכינה? לא יודעים מה זה. אבל דבר אחד, כולם יודעים, שבכל העולם הזה אין דבר כזה. קח את כל תענוגות העולם הזה ביחד, לא ישבו לדבר הזה שנקרא זיו השכינה, לינוק מהטוב של הקדוש ברוך הוא. יש דבר יותר טוב מזה, רואים כל כך הרבה דברים מדהימים בעולם, וברור ששם בעולם הנצח, עולם האמת, בלי יצר הרע, בלי כל התינופת שיש בעולם הזה, שם הכל טהור ונקי, עולם רוחני, בלי רע, אין שם רע. פה יש רע כדי שתדע להעריך את הטוב. זה מה שכתוב, נתתי את החיים ואת הטוב, ובחרת בחיים. ונתתי את הברכה ואת הכללה, ובחרת, יש גם כללה, תבחר בברכה. יש חיים ומוות, תבחר בחיים. יש טוב ורע, תבחר בטוב. חייב שיהיה דבר והיפוכו. יש צדיקים, יש רשעים. שם זה הכל נקי, טהור, אין כזה דבר. גמרנו, הרשעים בעולם אחר, והצדיקים בעולם אחר. ולפני שנסיים, הגמרא ממשיכה. אנחנו עדיין בבבא בתרא. מה יעשה אדם ויהיה לו בנים זכרים? אדם רוצה עכשיו שיהיה לו לפחות בן זכר, יש לו נגיד כמה בנות, או אין לו בכלל ילדים. רבי אליעזר אומר, יפזר מעותיו לעניים. סגולה, שיהיה לך בנים, תחלק כספים לעניים. רבי יהושע אומר, יש עוד דרך, ישמח את אשתו בדבר מצווה. תהיה בעל טוב לאשתך. כל מה שהתחייבת לה בכתובה, תקיים. רבי אלעזר בן יעקב אומר, לא ייתן אדם פרוטה לתוך ארנקי של צדקה, אלא אם כן ממונה עליה כרבי חנינה בן טרדיון. לפני שאתה נותן צדקה למישהו, תבדוק שבארגון הזה מנהל אותו אדם אגון, ותבדוק שבבית הכנסת הזה הגבאי אגון, ותבדוק שהרב הזה הוא אדם אגון, ותבדוק שהמטרה הזאת שעבורה אתה תורם היא באמת דבר חיובי, לא דבר שלילי. הרבה תורמים למטרות מסוימות, והם יקבלו על זה עונשים קשים בשמיים. למשל, אחד תורם כסף לבית כנסת רפורמי. אוי לו מיום הדין. כמה שנתן יותר, הגיהנום שלו יותר עמוק ויותר ארוך, או קונסרבטיבי, או כנסייה, או מסגד, או בודהיסטים, או הינדואיזם, או כל השטויות האלה שיש בעולם, או כל מיני דברים אחרים, כל מיני United Negro Fund. יכולת לעזור לתורה, לישיבות, לילדים שלומדים, אין להם כסף להורים שלהם להכניס אותם בישיבות, ובגלל זה הם שולחים אותם לבתי ספר של כופרים, השפן קיבל נזלת, כן, לציפור, וכל מיני שטויות שמלמדים שם, כן, ויכולת להציל את הילדים האלה, ובמקום זה הלכת לתת לאויבי ישראל? איך אתה מצפה לקבל שכר? ודאי שתקבל עונש. רק השאלה, כמה עונש? אוי להם יום הדין, כן? לכן, גם שאתה כבר נותן למטרה שהמטרה היא קדושה, כגון ישיבה, בית כנסת, כל מיני כאלה דברים, גם שם תבדוק מי ממונה. חנינה בן טרדיון, היה לו רפיטיישן, היה לו שם טוב, הוא היה אדם הגון וישר, ידוע עליו שהוא לא מסוגל לשקר לרמות, אז כולם נתנו בלב שלם, לא באו לבדוק, תראה לנו בספרים, כל השטויות האלה. או שהוא אמיתי, הוא נאמן או שהוא לא נאמן. אם הוא לא נאמן, לא יעזרו לך מיליון קבלות. כל דבר יש דרכים מסביב. ואם הוא נאמן, אתה לא צריך שום דבר לבדוק. אתה יודע, זה הטבע שלו, הוא לא יכול לגנוב, לא יכול לשקר, וכו' וכו'. פעם היה לי, מה זה היה לי? עדיין חבר טוב טוב שלי. הוא כבר עשה עלייה לפני 9 שנים לארץ. פעם היה לנו איזה מקרה חירום, ואמרתי לו, אתה חייב להגיד כך וכך. ואומר לי, אני לא מסוגל, אתה יודע שאני לא מסוגל לשקר. אמרתי לו, אין ברירה, אנחנו עבודים אם לא. אתה חייב להגיד כך וכך, זה מותר, שקר לשם שלום, זה הלכה. אם לא תגיד, יהיה עכשיו אסון, מחלוקת, בעיות, אתה חייב להגיד כך וכך. קודם כל לקח שעות לשכנע אותו, ועד שכבר שכנעתי אותו, שהגיע הרגע שהוא בא להגיד את זה, הוא נהיה אדום, מהמי לא ראיתי אדם כל כך אדום. כל כך אדום, והמילים לא יצאו לו מהפה. לא יכול היה להגיד את זה. עכשיו, אדם כזה שלא מסוגל אפילו לשקר במצב של חירום, שהולכים עכשיו לקבל מכה אנושה, הוא לא מסוגל לשקר. אדם כזה יכול לגנוב, יכול לרמות אנשים, להגיד להם אני עושה ככה ולעשות הפוך. זה לא צריך לבדוק אותו, קבלות, לא קבלות. ואתה רואה עליו מראש, אבל אדם הזה הוא לא מסוגל גם אם ירצה. יש כאלה נחשים מתחת לקש, כל דבר, ולא להתפעל, יש להם זקן, יש להם כובע, וחיוך מתוק. צריכים להיזהר מהדברים האלה מאוד. הגמרא אומרת, כי אמרינן דממונה עליה כרבי. הם מביאים כל מיני דוגמאות של אנשים צדיקים שהיו באותו דור. אמר רבי אבאו, שאלו את שלמה בן דוד, עד היכן חנינה בן טרדיון, כן, כוחה של צדקה, כן? אמר להם, צורו, מה פירש דוד אבא? פיזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד קרנות ארון בכבוד. שאלו את רבי חנינה בן טרדיון, שאלו על שלמה בן דוד, שלמה המלך, בנו של דוד המלך, עד איפה מגיעה כוחה של צדקה? אמר להם, לכו תבדקו מה אבא שלי אמר, דוד המלך, בתהילים קופיות ב', פיזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד. הצדקה הזאת עומדת לעד, כל טיפש מבין עד זה נצח, לנצח נצחים. קרנו, קרן קרנו בעולם הבא, תרום בכבוד, בעולם הבא הוא יהיה הכי חשוב, אבל לא ל-70 שנה, ל-700 מיליארד שנה זה לא התחלה אפילו, כן? שאלו את שלמה בן דוד, איזה בן העולם הבא? אמר להם, זה פסוק בישעיה כ"ד, שכנגד זקניו כבוד. כי עד יוסף ברד רבי יהושע, כמו יוסף בנו של רבי יהושע. חליש והתנגיד. הוא נפטר, מת מוות קליני, מה שנקרא בימינו. יוסף בנו של רבי יהושע נפטר. אמר לי, עכשיו שהוא חזר מהעולם הבא, אחרי שהוא התעורר לחיים, אמר לי, אבוע, מהי חזית? מה ראית בעולם העליון? אמר לי, עולם הפוך ראיתי. עליונים למטה ותחתונים למעלה. אמר לי, עולם ברור ראית. אומר לו, תראה, כל מי שנחשב פה חשוב בעולם הזה, הוא אפס שם. וכל מי שפה הוא נחשב כביכול, כי לא שמים אליו לב, הוא בזוי וכו', שם הוא חשוב מאוד. אמר לו, אבא שלו, הפוך, שם ראית את עולם האמת, פה הכל הפוך. ואן הניחי חזיתן, חזיתינן, אמר לי, כי היכי דחשבינן אחה, חשבינן הטם. הוא אומר, ומה איתנו? אנחנו שלומדים תורה. הוא אומר, אתם כמו שאתם פה, ככה אתם שם, אנשים חשובים מאוד. ושמעתי שהיו אומרים, או הבן שלו אמר, שמעתי בבית דין של מעלה, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. כמה בר מזל אחד שבא לעולם הזה ויש תלמוד, התלמוד בידו, יש לו תלמוד תורה בידו, קניין על התורה. ושמעתי שהיו אומרים, עוד שמעתי עוד הצערה שם, הרוגי מלכות, מי שמת על קידוש השם, זה הכוונה, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. שבאו הרומאים או הנוצרים וכו', ואומרים לו, אם לא תתנצר או אם לא תצטרף למתייבנים, כן, כמו בתקופת חנוכה, בתקופת מתתיהו ובנה וכו', אם לא תתייבן, נהרוג אותך. והם לא הסכימו להתייבן, והרגו אותם ביסורים קשים, כחנה ושיבת בניה וכל הסיפורים המפורסמים למיניהם. אלה יש להם מדרגה בעולם הבא, בגן עדן, שאף בריאה לא יכולה לעמוד במחיצתם, לא יכולים להגיע אליהם בכלל. הם במדרגה הכי גבוהה שיש. אבל לא לטעות, יש הרבה שחושבים שכל יהודי שנהרג באיזה פיגוע טרור, אז הוא מת על קידוש השם. זה לא נכון. זה שהרגו אותך בגלל שאתה יהודי, או שראו אותך עם כיפה, או עם שרשרת מגן דוד, או ששמעו אותך מדבר עברית, ובאו שמו מטען חבלה, או שדקרו אותך, או שהרגו אותך, בסדר, זה מועיל לך ביום הדין, שהמיטתו כפרתו, כן, המוות תמיד מחפר באיזושהי צורה, כן? אבל למות על קידוש השם, לא הכוונה שהרגו אותך בגלל שאתה יהודי, אלא שאמרו לך תתנצר, ולא הסכמת והרגו אותך, אמרו לך תתאסלם אם לא הורגים אותך, ולא הסכמת, אמרו לך תשתחווה לפסל, ולא הסכמת, אמרו לך תלך עם אישה נשואה, תעשה עבירה אם לא הורגים אותך, ומסרת את נפשך למוות, זה נקרא מת על קידוש השם, שבמיטתך קידשת שם שמיים ברבים, לא סתם איזה אחד הלך עכשיו, בא איזה ערבי דקר, איך קידשת שם השם ברבים? איזה קידוש עשית? זה טעות מאוד מאוד נפוצה, ואני כבר שמעתי אפילו רבנים חוזרים על הטעות הזאת. טעות הזאת היא אין לה מקור, אלא צריכים לדעת האמת. האמת היא שיכולת להינצל על ידי שתעשה עבירה, והעדפת למות ולא לעשות את העבירה, זה נקרא מת על קידוש השם. ושבאו במלכות, בדרך כלל זה המלכויות היו עושים לנו את כל הגזרות האלה, שאיבוד מלכויות, כן? והאדם לא הסכים, ומסר את נפשו על הדברים האלה, וכו'. דבר עוד עניין אחרון להיום, אנחנו עדיין בבבא בתרא, תניא אמרו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה. פעם אחת באה אישה לפניו בשני בצורת, באה אליו איזו אישה ענייה, בשנים של בצורת הקופה של הצדקה הייתה ריקה. אמרה לרבי פרנסני, תן לי מה לאכול, אני גמורה, אין לי אוכל. אמר לה העבודה, העבודה זה הכוונה אני נשבע, כן? אין בקופה של צדקה כלום, אין לי, לא נותנים לי שום צדקות העשירים, כי זה בצורת, אין ביזנס. אמרה לרבי, אמרה לו, אם אין אתה מפרנסני, הרי אישה ושבעת בני המתים, יש לי שבעה ילדים, כולנו נמות תוך כמה ימים. עמד ופרנסה משלו, הלך מהכך מהכסף שלו, הוא בכלל לא היה עשיר, ונתן לה מהחסכונות שלו, והחזיק אותה, וחיה עד שעברו שנות הבצורת. ואתם יודעים כמה מפחיד שאתה יודע שאין עכשיו ביזנס, הכל סגור, הקפיאו לך הכל, אין ביזנס, בצורת, אין קשמים, אין חקלאות, אין כלום, ועכשיו בא לך אני ואתה צריך עכשיו להכניס אותו גם לבאג'ט שלך ולהתחיל לפרנס אותו, הרי אתה דואג שהחסכונות שלך לא יספיקו לך או לבני משפחתך. אז באה אישה זרה, אומרת לך, אם לא תאכיל אותנו אנחנו נמות כולנו ואתה מאכיל גם אותם. זאת אומרת, כביכול אתה מזרס את המוות שלך ושל ילדיך יותר. ככה זה מובן, בעצת היצר הרע, כן? אז מה, לימים חלה ונטה למות. עברו שנים מאז הבצורת, פתאום הוא חולה ועומד למות, מה שנקרא בימינו קיבל סרטן. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, באו המלאכים לקדוש ברוך הוא בבית דין של מעלה, אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ובנימין הצדיק שהחיה אישה ושבעת בניה ימות בשנים מועטות הללו, ימות בגיל כזה צעיר, מיד קראו לו גזר דינו והוסיפו לו על שנותיו חפדלת שנים, עוד 24 שנה הוא קיבל רק על המעשה הזה, כבר הגיע זמנו למות, הקדוש ברוך הוא קצב לו לחיות חיים קצרים. ובאו המלאכים וכתרגו, אמרו איזה מין צדק זה, והמלאכים התערבו בשבילו והוסיפו לו עוד 24 שנים של חיים. כמה כבר כסף הוא נתן לאותה ענייה עם שבעה בנים, לא יודעים, לא כתוב כאן, יכול להיות שזה השנה, שנתיים של אוכל, ואז בזמנם לא היה סושי, סטייקים, כל הדברים האלה, כן? מה הייתה? פרוסת לחם וקצת מים, זהו, זה מה שהיה. אז הוא הכיל אותם שלא ימותו, ובזכות זה נתנו לו 24 שנים נוספות. אנחנו בזה סיימנו, אני אתן לנו עכשיו קצת תזכורת על שבוע הבא, בעזרת השם ביום שלישי הבא, אנחנו נתחיל להסביר בשיעור מאוד 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 מעניין שבוע הבא. משה, אנחנו נתחיל להסביר כל אחד מ-24 ספרי התנ״ך, מי כתב אותו. יש הרבה שחושבים שלמה המלך כתב זה, בסוף זה בכלל לא הוא. כל מיני דברים מעניינים. אנחנו נדבר איזה קטעים משה כתב, מה יהושע כתב, מה שמואל הנביא כתב, מה דוד המלך כתב, מה ירמיהו כתב, מה חזקיהו והישיבה שלו כתבו, מה אנשי הכנסת הגדולה כתבו, מה עזרא כתב וכולי. כל מיני דברים שמאוד מאוד מעניינים, כי מאוד מאוד חשוב, זה חור ביסוד, אם אדם לא יודע איזה ספר נכתב על ידי מי. כן, קטעים מהתנך, מי כתב עד לכאן ומי כתב מכאן. זה דברים חשובים מאוד, כן? לעזרת השם גם נדבר בנביאים, כל הנביאים שהיו בעולם לעם ישראל ולגויים, גם זכרים וגם נקבות, כן? ונדבר על השטן קצת, נסביר מה זה השטן, מה זה הכוח הזה שיש לו, מלאך המוות, מה הקשר ביניהם, כל מיני דברים כאלו. נדבר על איוב, חייו של איוב, מהרגע שהוא היה גדול והיה באיגרא רמה, עד שירד לבירה עמיקתא, כן? וכל מיני עניינים של הבריאה, סודות בבריאה. ובעזרת השם נדבר על רבי ינאי שהיה דיין בבית דין והיה לו עץ ובאו אליו לבית דין וכו', כל מיני דברים כאלו. ודרשות של רבי יוחנן על ימות משיח לעתיד לבוא, מה עומד להיות בעולם בזמן שבית המקדש השלישי, מה יהיה לצדיקים בעולם הבא, חופות לכל צדיק וצדיק, עולם ועולם לכל צדיק וצדיק. שיעור מאוד מעניין בשבוע הבא בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.